ממשיכים בספר שמות, פרק 26, שמות כ"ו. בואו נפתח את זה.
אפילו שבשמיים אנחנו מודים לך שיש לנו את הזמן הזה ללמוד ביחד לשלוחה. מבקשים שתיתן לנו רנות וריכוז להבין את דברך, את כל הפרטים, יש הרבה פרטים. תעזור לנו גם למצוא את הסמליות הרוחנית שנוכל לקחת אותה לחיינו. אנחנו מבקשים שאתה תדריך את האנשי על הכוחה בשמו של ישוע המשיח.
אז אני אקרא את ספר שמונה פרק 26. ואת המשכן תעשה 10 יריעות, 6 מזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרובים, מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה האחת 8.20 באמה ורוחב 4 באמה היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. 5 היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, וחמש יריעות חוברות אישה אל אחותה. ועשית לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחוברת. וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. 50 לולאות תעשה ביריעה האחת, ו50 לולאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית. מקבילות הלולאות אישה אל אחותה, ועשית 50 כרסי זהב, וחיברת את היריעות אישה אל אחותה בכרסים, והיה משכן אחד. ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן, ה-12 יריעות תעשה אותן. אורך היריעה האחת 30 באמה, ורוחב 4 באמה, היריעה האחת. מידה אחת ל-12 יריות, וחיברת את 5 היריות לבד ואת 6 היריות לבד, וחפלת את היריה השישית אל מול פני האוהל, ועשית 50 לולאות על שפת היריה האחת הקיצונה החוברת, ו50 לולאות על שפת היריה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת 50, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל והיה אחד. וסרח העודף ביריעות האוהל, חצי היריעה העודפת, תשרח על אחורי המשכן. והאמה מזה והאמה מזה בעודף, באורך יריעות האוהל, יהיה שרוח על צידי המשכן, מזה ומזה לחסותו. ועשית מכסה לאוהל אורות אילים מאדמים ומכסה אורות תחשים מלמעלה. ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים 10 אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. 2 ידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפעת נגבת תימנה, ו40 אדני כסף תעשה תחת 20 הקרש, 2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצלע המשכן השני לפעת צפון 20 קרש, ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולהקטה המשכן ימה תעשה 6 קרשים, ו2 קרשים תעשה למקצועות המשכן בירקתיים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. והיו 8 קרשים ועדניהם כסף, 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ועשית בריחים, עצי שיטים, חמישה לקרשי צלע המשכן האחד, וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים, בבריח מן הקצה אל הקצה, ואת הקרשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב, והקימות את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. ועשית פרוכת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, מעשה חושב יעשה אותם קרובים. ונתת אותה על ארבע עמודים, עמודי שיטים מצופים זהב, ובהם זהב על ארבעה אדני כסף. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, ולבית השם ובית הפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתת את הכפורת על ארון העדות לקודש הקודשים. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון. ועשית מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רוקם. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים, ציפית אותם זהב, ובהם זהב, ויצקת להם חמישה אדני נחושת. זה טוב שיש לנו את הדגם הזה, כי כל הפרטים האלה אפשר ללכת לאיבוד כשקוראים את זה, ויכול להיות שחלק מכם שקראו את זה בפעם ראשונה אז באמת לא הבינו מה מדובר. מה שבוע שעבר קראנו שהמשכן הזה נבנה מתרומות שהעם נתן. מאיפה זה הגיע כל החומרים? זה התרומות שהעם תרם, ושמשה היה צריך לבנות את כל המבנה הזה על פי מה שהוא ראה על ההר. הוא ראה תבנית, ועל פי זה היה צריך לבנות על הארץ מה שהוא ראה במעלה. ושבוע שעבר למדנו על כאן זה ארון העדות עם הכפורת ושני המלאכים, פה זה בקטן, וזה בשביל זהב, ובפנימי הלוחות הברית, בתוך זה היה בקודש הקודשים, וגם למדנו על השולחן, שנייה אני אוציא אותו, השולחן שהיה מצופה זהב, ועליו היה לחם הפנים, ומנורת הזהב, שהייתה כולה מזהב, זה לא היה עץ מצופה זהב, זה היה מנורה מקשה אחת, למזהב, הייתה בחלק הזה שנקבע הקודש. אוקיי, בפרק של היום אנחנו קוראים על, בהתחלה על ארבע יריות, כמו שאנחנו רואים כאן, שכיסו את המשכן. אז קודם כל אני רוצה שנדע מה היו המידות של המשכן, וזה אחר כך יעזור לנו להבין איזה חלק כיסתה כל יריה. אז החלק הזה של המשכן היה 30 אמה. זאת אומרת, אם אמה זה בערך חצי מטר, אז זה 15 מטר. והחלק הזה היה 10 אמה. בערך 5 מטרים.
זה שמשכות
זה
במדבר.
במדבר, כן. והגובה גם 10 אמה. בערך 5 מטר. פה הגובה זה לא זוכר. קצת פחות מ-5 מטר הגג כאן, קצת יותר גבוה מהגג. אפשר לדמיין, אם נכנסת למשכן, את הגובה, פחות או יותר קצת כמו בערך כמו הגובה כאן, 30 אמה על 10 אמה. פסוקים 1 עד 6 מדברים על היריעה הראשונה. זאת הייתה היריעה הראשונה שכיסתה את, את המשכן. אנחנו קוראים שהצבעים שהיו עליה, יש כתוב שש משזר. אומרים שזה כנראה חוטי פשטים שהיו שזורים, בגלל זה נקרא שש משזר, זה היה חוטים שהיו שזורים אחד בשני, ומזה כאילו הרגו או רגמו את הירייה הראשונה שכיסתה את המשכן. היה צבע תכלת, ושוב, אין לי איך לדאוג את זה, אבל אומרים שאת הצבע הזה היו לוקחים, לפחות לפי איזושהי מסורת, היו לוקחים איזשהו חילזון שהיה בים התיכון, באזור הים התיכון, ושהצבע בעצם לא היה תכלת כמו שאנחנו רגילים היום, אז זה היה בעצם סגול שחרחר. אנחנו לא יכולים לבדוק את זה, אבל זה יכול להיות, כי לא כל מילה בתנ"ך שאנחנו משתמשים בה כיום, זה אותה משמעות. זה לא חייב להיות תכלת כמו שאנחנו קוראים היום תכלת. ארגמן זה צבע אדום כהה, ולפי פרק 25 יכול להיות שמדובר בצמר שהיה גם כן חלק מהיריעה הראשונה, צמר בצבע ארגמן. אחר כך כתוב לנו על תולעת שני, וכאן שוב אומרים שמדובר בצבע זוהר. זה מפסוקים 1 עד 6, זה פסוק 4. סליחה, לא, זה פרק, פסוק בפסוק 1, כן, פסוק 1. פסוק 1. תולעת שני, אומרים שזה צבע שכנראה לקחו מתולעת, וזה היה צבע, אומרים שזה היה צבע זוהר, שהפיקו מהתולעת הזאת. ומה שחסר כאן, גם היה על העירייה ציורים או רקמות של כרובים, של מלאכים. וזה פה אנחנו לא רואים את זה, אבל ככה כתוב בפסוק אחד, כרובים, שגם זה היה על העיריות. עכשיו העירייה הזאת, אני... בפסוק שלוש אתם יכולים לקרוא, הייתה מורכבת משני חלקים. אתם רואים כאן זה מחולק כבר לשני חלקים, כאשר כל חלק היה מורכב מחמש יריות, שכתוב לנו שכל חלק כזה היה 28 אמה, כאן 28 אמה על 4 אמה. ואז אם יש לך 10 יריות, אז 4 כפול 10 זה יוצא לך 40 אמה, וכאן 28. אז אם אנחנו לוקחים את היריעה הזאת שבאמצע היא הייתה מחוברת, פה בכל צד היה 50 לולאות בצבע תכלת, בצד הזה ובצד הזה 50 לולאות, וזה היה מחובר עם קרסים של זהב בכל ה-50 לולאות האלה. אם את רוצה את הפסוק, זה פסוק 5. עכשיו בוא נראה מה זה יכול לחסות, היריעה הזאת, אם זה מדויק הדגם הזה. זה אמור, כי אמרנו שהמשכן זה 30 אמה והיריעה 40 אמה, אז היא אמורה לחסות את כל האורך של המשכן וגם את כל החלק האחורי, כי זה 40, זה 30, ואמרנו שהגובה זה 10, אז 30 ועוד 10 זה 40. אז היריעה הראשונה אמורה הייתה לחסות עד הסוף. פה זה לא 100%, אבל זה אמור לחסות עד הסוף. רק אני אסביר את הכיוונים, שמתי את זה בכוונה ככה, שהצד הזה זה ימה, זאת אומרת מערב, ובאמת הכיוון הזה זה מערב, שם זה מזרח, פה זה צפון ושם זה דרום. זה ככה המשכן, זה היו הכיוונים של המשכן, וגם אתם תראו את המילים האלה מופיעות ימה, אז תמיד זה החלק האחורי איפה שהיה קודש הקודשים. אז אמרנו שהיריעה אמורה לחסות את כל האורך של המשכן ואת הצד האחורי. מהצדדים אנחנו יודעים שהחלק הזה של היריעה הוא 28 אמה, אז יש לנו מרחק מכאן לכאן זה 10 אמה, וכאן זה עוד 10, וכאן עוד 10 זה 30. זאת אומרת זה לא מכסה את שני הצדדים לגמרי, זה אמור לחסות 10 ועוד נשאר מעקב 18, כי זה 28 פחות 10, אז נשאר 9 מכל צד, זאת אומרת נשארת אמה אחת לא מחוסה בצדדים מפה וגם מכאן. זאת היריעה הראשונה. היריעה השנייה היא נעשתה מ... זה לא כתוב עיזים, אבל זה כנראה היה צמר של עיזים ולא אור של עיזים, כי בעיריות האחרות כתוב אור, בפירוש כתוב אור, שזה נעשה מאור. העירייה הזאת רק כתוב עיזים, זה מפסוק 7, מי שמחפש מפסוק 7 כתוב יריות עיזים, לא כתוב יריות של אור עיזים או
צמר,
אבל בעברית זה המקור וכתוב רק עיזים, אבל אני מניח שזה צמר ולא אור, כי לא כתוב אור. היריעה הזאת זה מפסוק 7 עד 13. קודם כל, היריעה הראשונה נקראה משכן, כפי שאתם רואים בפסוק הראשון כתוב בית המשכן תעשה, וגם בסוף פסוק 6 כתוב והיה המשכן אחד. היריעה הראשונה גם קראו לה המשכן, והיריעה השנייה קראו לה האוהל, לפי פסוק 11. פסוק 11, חיברת את האוהל, כן? והיה אחד. זה היריעה הראשונה משכן, היריעה השנייה האוהל. עכשיו, הגודל של היריעה השנייה היה יותר גדול, זה היה 30, כאן 30, לא 28, וכאן זה היה שנייה רגע, זה היה, אם אני לא טועה, כתוב לי כאן, זה היה, טוב, זה היה 44, כי היה, כן, כאן זה היה 44 ולא 40. זוכרים, כאן זה היה 40 העירייה הראשונה וכאן זה 44. היא הייתה מורכבת גם כן משתי קבוצות, כאן לא רואים, אין את הפתח כאן, זה לא פתוח, אבל עד לכאן. כאשר בחלק הזה היו 5 יריות, בחלק הזה היו 6 יריות. כל יריה הייתה 30 אמה על 4 אמה. וגם כאן באמצע, כמו קודם, היו לולאות, הפעם לא כתוב שזה בצבע תכלת, 50 ו-50, והן מחוברות עם קרסי נחושת, לא זהב, כמו ביריעה הראשונה. ומה זה יכול היה לחסות? אנחנו בפסוק 9, אם תסתכלו, כתוב ש וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. זאת אומרת, בכניסה למשכן הייתה יריעה שהייתה מקופלת, פה קיפלו אותה באמת, אבל כתוב, אבל לפי מה שאנחנו מבינים אחר כך זה רק חצי מהיריעה, כי כאילו מדבר על כפל, אז אפשר להבין שכאן בכניסה היה איזשהו חצי יריעה ככה שמכסה, ואז לפחות, טוב, אני רואה שכאן זה לא כל כך מדויק, אבל זה אמור לכסות משני הצדדים עד למטה, כי יש פה 30 אמה, 10 כאן, 10 כאן ו-10 כאן, זה אמור לכסות עד למטה, ומאחורה היה צריך להישאר עוד חצי יריעה, שהייתה פשוט פסוק 12, פשוט שכבה מאחורה. כתוב בסרח העודף ביריעות האוהל, חצי היריעה העודפת נשרח על חורי המשכן. אוקיי. בקיצור, זה חיסה לגמרי את היריעה הראשונה שלא יכלו לראות אותה. כאן אתם יכולים לראות, אבל זה לא אמור להיות ככה. זה חיסה לגמרי גם מהצדדים, גם מקדימה. אפילו לא יכולת לראות את הפס מקדימה, כי זה היה מסתיר. היריעה שאתה מקובלת כאן מקדימה היא הסתירה, וגם מאחורה זה הסתיר לגמרי, ואפילו היה על הרצפה. אי אפשר היה לראות בכלל את היריעה היפה שהייתה למטה עם המלאכים שהיו עליהם. אז זאת היריעה השנייה. אחר כך היה לנו בפסוק 14, כתוב לנו על יריעה שלישית, מכסה, נקראת מכסה לאוהל, אורות אילים מאודמים. לקחו אורות של אילים ועשו יריעה וצבעו אותה כנראה באדום, כזה שכתוב מאודמים. אין לנו את המיטות שלה, לא יודעים. זה כיסה את הכל, או רק חלק, אבל זה כתוב שזה מכסה, אז כנראה שזה כיסה את כל החלק, וזה היה, זאת הייתה היריעה השלישית. והייתה יריעה רביעית, בפסוק, גם פסוק 14, שנקראת, הוא מכסה אורות דחשים. מה זה דחשים? לא יודעים מה זה, איזו חיה זאת. יש כאלה שאומרים שאולי זה סוס ים, משהו בסגנון של היפופוטם, שאולי היה להם אורות כאלה כשהם יצאו ממצרים, ובזה השתמשו, שזה היה המכסה מלמעלה. ושתי היריות העליונות היו מאור, וברור לנו למה, כי האור, המים לא יכולים לחדור דרכו, ולא יכולים להיכנס אל המשכן, זה המגן על המשכן. בואו נקרא פסוק אחד מהברית החדשה אל העברים, פרק 8, אל העברים פרק 8 פסוק 5. אני תכף אגיד עמוד 554, אל העברים פרק 8 פסוק 5, זה עמוד 554. ומשרתים בקודש לפי דוגמה וצל של הדברים השמימיים, כפי שצובה משה בבואו להקים את המשכן, הן אמר אליו, ראה ועשה הכל כתבנית אשר אתה מוראה בהר. זאת אומרת שמה שאנחנו ראינו זה צל של דברים עתידיים וצל של דברים שמימיים, מה שמשה ראה למעלה על ההר. וכבר דיברנו על כך בשבוע שעבר, כשאילן דיבר, אז הוא אמר שהמשכן מסמל את המשיח, שבמשיח שכנה כל מלוא האלוהות, וזה המשכן של אלוהים בעצם. המשכן מסמן את המאמינים, שאנחנו גם מהווים ביחד משכן של הרוח הקודש, גם כיחידים וגם כקהילה. וגם המשכן סימן את העתיד הנצחי, כאשר אלוהים ישכון עם בני אדם בשמיים החדשים ובארץ החדשה. אז בואו ננסה לראות איזו משמעות סמלית יש לכל יריעה מהיריעות שהסתכלנו עליהן. היריעה הראשונה היא הייתה הכי יפה. כאן שוב אין פה את אולי את כל הצבעים שבאמת היו צבע זוהר, אין פה את המלאכים, וזה היריעה הזאת הצביעה על כך ש כאן יש את הנוכחות אלוהים, את הכבוד של אלוהים, היו שם מלאכים. זה המקום, כן, זאת אומרת, רק אור, או אולי רק מו מלאכים, אני לא יודע בדיוק את זה, או שצעירו, או שזה רק קרובים, כתוב קרובים. תסתכל בפרק, כתוב קרובים בפסוק אחד.
על היריעה.
כן, על היריעה כתוב לך קרובים. כן. אז אנחנו רואים שרק מי שנכנס פנימה לתוך המשכן היה יכול לראות את היופי של היריעה הזאת. מבחוץ אף אחד לא יכול לראות את היריעה, ומבחוץ כל מה שראית זה את היריעה הזאת של התחשים, אורות של תחשים, ואם באמת זה סוס ים או היפופוטם, אז מה, זה לא כל כך יפה, מה, זה לא כל כך מושך גם. את היופי הזה, רק מי שנכנס בפנים יכול לראות את היופי של היריעה הזאת. וזה מראה לנו שאם אנחנו מסתכלים על על המשיח, כתוב בישעיהו, לא תואר לו ולא הדר. מבחוץ לא נראה משהו מיוחד במשיח, למרות שבסרטים עושים אותו יפה וזה, אבל במציאות הוא לא היה משהו מיוחד במחנה החיצוני. אבל מי שהכיר אותו מבפנים, את הפנימיות שלו, שם הוא היה יפה. ולא רק המשיח, גם האמונה. יכול להיות שמבחוץ לאנשים האמונה נראית לא משהו יפה, לא מושך, לא מעניין, אבל מי שנכנס פנימה לתוך האמונה מגלה כמה שהיא יפה וכמה שהיא מכובדת, ואלוהים נמצא שם. עכשיו היריעה השנייה שנעשתה מצמר של עזים, היא נקראה האוהל, וזה יכול להצביע על כך שבעולם הזה השכינה של אלוהים נמצאת בתוך אוהל. שבעולם הזה רוח הקודש נמצאת בתוך אוהל. אנחנו יודעים כבר מה זה מסמל עבורנו, שאנחנו היום יש לנו את רוח הקודש בתוכנו, שוכנת בתוכנו, והגוף שלנו, כתוב בברית החדשה, הוא כמו אוהל. וככה גם כאן השכינה הייתה בתוך אוהל, מתחת לאוהל, כי היריעה השנייה נקראה האוהל. עכשיו היריעות השלישית והרביעית שנעשו מאורות של חיות, אילים ודחשים, הם מסמלות, וגם במיוחד שהיריעה השלישית הייתה בצבע אדום, שמסמלת לדם, וזה מראה שכדי להיכנס פנימה לנוכחות של אלוהים, לכבוד שלו, צריך לעבור דרך האורות וחיות. כמובן היו צריכות למות כדי להכין את האור הזה והצבע האדום. אני לא יודע אם השתמשו בדם או איך עשו את הצבע האדום, זה לא כתוב. זה מראה שהדרך לנוכחות אלוהים היא על ידי קורבן. היה צריך לשפך דם כדי לעבור, להגיע אל הנוכחות של אלוהים. וגם היריות שמעל היריה היפה הראשונה, הם גם הראו לנו שאלוהים הוא נבדל מהעולם. זה איזשהו מקום מוגן, מה הם לא יכולים להיכנס, אף אחד לא יכול לראות את המקום הזה. ממש מקום שהוא נפרד מהעולם שמבחוץ. הוא נמצא בעולם, אבל הוא נפרד, נבדל. זה מראה שאלוהים הוא נבדל מהרוע שיש בעולם, וככה גם אנחנו המאמינים צריכים להיות נבדלים מהעולם. עכשיו אנחנו מגיעים לקרשים של המשכן. יש לנו אוקיי, אתם רואים את הקרשים? אם מי שיכול לראות את הפסים, מי שמספיק קרוב, אז אמרנו שיש כאן 30 אמה, זה היה האורך. ואיך מגיעים לחישוב שזה 30 אמה? כי כל קרש היה אמה וחצי הרוחב שלו, והיו כאן 20 קרשים, 20 כפול 1.5 זה 30 אמה, זה היה האורך של המשכן. כל קרש אמרנו כבר שהוא בגובה של 10 אמה. האובי לא כתוב לנו, אנחנו רק יודעים מה היה הרוחב של כל קרש, הגובה, אבל מה היה האובי אנחנו לא יודעים, ובגלל זה זה אחר כך עושה בעיות גם בחישוב של היריעות וכמה הן מכסות, וגם אחר כך פה בקצה תכף נגיע לפינות של המשכן, נראה שיש משהו שלא לא כל כך ברור שנתון לפרשנות. כל קרש בפסוק 16, תסתכלו, כתוב שוב את המידות של הקרש, בפסוק 16, בפסוק 17 כתוב לנו, שנייה, פסוק 17, כתוב לנו שלכל קרש היו שתי ידות. אני לא יכול פה להוציא את הקרש, את הקרשים, אבל יש פה איזשהו עמוד שנפל, אז אני יכול רק להתקים. זאת אומרת, לכל קרש היה מצד בחלק התחתון, מצד ימין איזושהי פליטה, ומצד שמאל גם איזושהי פליטה, וזה היה נכנס פנימה לאיזשהו בסיס שישב מתחת לעמוד. היו שני בסיסים לכל עמוד, שנקראו אדנים, זה פסוק 19. אדנים מכסף, כאן בדגם הזה, יש כאן פס של כסף, מי שיראו מקרוב יראה את זה, אבל לפה לא רואים שיש שניים. אבל מתחת לכל עמוד היו שני אדנים, אדן אחד לכל ידיו, או יד, איך אפשר לקרוא לזה, שתי ידות שהיו לכל קרש. וכתוב בפסוק 17, יש משהו שנראה לא ברור, כתוב שהידות היו משולבות אישה אל אחותה. היום כשאנחנו שומעים את המילה משולבות, אנחנו חושבים כאילו כמו לשלב ידיים, אנחנו חושבים כאילו זה לשלב ידיים, אבל משולבות זה לא דווקא לשלב ידיים. אפשר לקחת את זה מהמילה שלבים, נכון? יש בסולם יש שלבים, בתריס יש שלבים, והם בכלל לא משולבים אחד בשני, הם פשוט מקבילים אחד לשני. וגם ככה בידות האלה של העמוד, הם פשוט היו שתי בליטות מקבילות אחת לשנייה, זה הכמה משולבות, והם נכנסו לאדמה לתוך האדנים שהיו הבסיס, כי הרי במדבר, אם אתה שם קרש בחול, הוא לא יעמוד, צריך משהו חזק שיחזיק אותו מלמטה. היו 48 קרשים. אמרנו כאן 20, כאן 20, וכאן 8 קרשים. השמונה הקרשים הללו כאן, בצד מערב, ימה, הם מחולקים, תסתכלו בפסוק 23. 22 ו-23. הם מחולקים לשישה קרשים ושני קרשים. למה? כמה זה 6 כפול 1.5? מי יכול לעשות את החשבון מהר?
6, 8,
שנייה, כמה זה 6 כפול 1.5?
9.
אמרנו שזה 10 עמות, נכון? 10 עמות. 8 עמודים. 10 עמות. 6 כפול 1.5 זה 9. אם אתה מוסיף עוד 2 עמודים של 1.5, זה עוד 3 עמות, אתה מגיע כבר ל-12. אז זה לא מסתדר. אבל כאן, בגלל שיש חלוקה של 6 ו-2, אז אפשר להבין שהשניים שהיו בפינות היו שונים. לא כתוב לנו כאן את המידות שלהם, אבל ממה שנותר לנו הבנו ש6 כפול 1.5 זה 9. נשאר לנו עוד חצי ימה בפינה, חצי ימה פה וחצי ימה פה. אז כנראה שהעמודים שהיו בפינות היו רק ברוחב של חצי ימה. יש כל מיני השערות אחרות, אבל זה איזושהי השערה, ככה שזה התאים ל-10 עמות בצד המערבי. מפסוק פסוק 24, גם פסוק קצת לא פשוט להבנה. אם תקראו את פסוק 24, מדובר כאן על הקרשים שתואמים אחד לשני מלמטה. כתוב והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תאים על ראשו. זאת אומרת, מלמטה עד למעלה הם עומדים ישר פה, פלס אחד ליד השני, ברמה שהטבעות כאן, אתם רואים שעל כל קרש היו 4 טבעות, שכל הטבעות הן בקו אחד. כתוב אל הטבעת האחת, שכל טבעת היא ממש בקו ישר עם שאר הטבעות של הקרשים האחרים. ובפסוק 26 אנחנו קוראים על הבריחים. הבריחים אלו המוטות הללו, כאן אנחנו רואים אותם, אנחנו קוראים על 5 בריחים. ואם תספרו כאן יש רק 4. אז זה לא טעות בדגם. תכף, אם תסתכלו פה, אתם רואים כאן, רואים פה את ה... גם פה לא רואים את זה כאן, אבל כאן. פה רואים עוד מוט אחד בתוך הקרשים. וזה כתוב בפסוק 28, שהבריח החמישי, התיכון, זאת אומרת האמצעי, יש לנו שתיים למעלה, שתיים למטה ואחד אמצעי, שהוא עובר בתוך הקרשים, ואי אפשר לראות אותו. והוא מחזיק את ה... בעצם הבריחים נועדו להחזיק את הקרשים שהם לא יזוזו וישארו במקום. עכשיו, מהי המשמעות של הקרשים? דיברנו על כל הפרטים, אתם אולי קשה קצת לזכור את כל הפרטים האלה, אבל אחרי שאנחנו מסתכלים על הדגם ומדברים על זה ביחד, זה יותר קל להבין את הפרק הזה שבאמת לא קל להבנה. קודם כל, כפי שאני חושב שיהיה נזכיר את זה בשיעור שבוע שעבר, הקרשים, אמרנו שזה המשכן של השכינה של רוח הקודש, והמשיח שכנה בו כל מלוא האלוהות. הקרש היה עשוי מעץ שיטים והיה מצופה זהב. אז העץ מסמל את האנושיות של המשיח, שהוא צמח מהארץ, נולד כבן אדם, והזהב את הכבוד האלוהי שלו, של המשיח. וגם אנחנו כמאמינים, אנחנו עדיין בני אדם, אבל במשיח ישוע לבשנו את המשיח, לבשנו צדקה, ואנחנו נראים בעיני אלוהים מכובדים ומפוארים בכבוד של המשיח. אז אנחנו גם כמו הקרשים האלה, כי כתוב באל העברים שאנחנו בית אלוהים, כתוב, פטרוס אומר, אנחנו כאבנים חיות שנבנים למשכן הרוח. אז גם אנחנו מאמינים כמו העמודים האלה של המשכן. ועל מנת שהמשכן יעמוד כפי שהוא צריך לעמוד, ישר, יציב, הקרשים חייבים להיות צמודים אחד לשני, בלי מרווחים, וכולם בקו אחד. ולכן גם אנחנו המאמינים מתבקשים להיות קרובים אחד לשני ולא רחוקים אחד מהשני, וגם מיושרים בקו אחד, מטרה אחת, כדי שבאמת נוכל להיות המשכן של רוח הקודש. עכשיו, היות שהעמודים לא עומדים בפני עצמם לבד, והם היו זקוקים לבריחים, למוטות הללו שהחזיקו אותם ביחד, ארבע מוטות חיצוניות, שדרך אגב לא כתוב לנו המוטות האלה היו בחוץ או מבפנים, הרוב משערים שזה היה בחוץ אבל זה לא כתוב, ומוט אחד אמצעי שלא רואים אותו. אז מה עם הארבעה בריחים האלה שעוזרים לנו המאמינים להיות ביחד ולעמוד ישרים ויציבים כמשכן אלוהים? בואו נקרא במעשה השליחים, פרק ב', אתה יודעת, אני אגיד את זה על מי. מעשה השליחים, פרק ב', פסוק 42, זה עמוד 306. מעשה השליחים, פרק שני, עמוד, פסוק 42, עמוד 306. מעשה השליחים, פרק שני, פסוק 42. הם היו שוקדים על תורת השליחים, על ההתחברות, על בציאת הלחם ועל התפילות. אנחנו רואים כאן ארבע דברים שהמאמינים היו צריכים לעשות, לשקוד לעשות אותם, ישר כשהם באו לאמונה. מה זה היה? תורת השליחים, לימוד של דבר אלוהים, מתנה בברית החדשה, אז עוד לא הברית החדשה, אבל כיום יש לנו כבר את הברית החדשה. ההתחברות, להיפגש עם המאמינים, לא להיות מאמין בודד ומבודד משאר המאמינים. בציאת הלחם, הלחם והיין, הם כל שבוע היו לוקחים מהלחם והיין, והתפילות, להתפלל ביחד, ביחד וגם בבית. ארבע דברים, ארבע בריחים, שעוזרים לעמודים לעמוד יחד באותו קו, באותה מטרה. ומה עם הבריח החמישי שלא רואים אותו? כי תורת השליחים, לימוד, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, רואים את זה. התחברות גם רואים, אנחנו באים ביחד, רואים את זה שאנחנו מתחברים, באים לקהילה, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע. בציאת הלחם גם משהו שרואים, לוקחים מהלחם והיין. התפילות גם זה משהו שרואים אותו. מהו הבריח שלא רואים אותו? בואו נקרא בקולוסים ג' פסוק 14. שנייה, תכף אני אגיד. עמוד 506. אל הקולוסים, פרק 3. פסוק 14. אל הקולוסים, פרק 3. פסוק 14. מעל לכל אלה תשרור אהבה שהיא קשר השלמות. מעל כל הדברים, אהבה היא זו שמחברת בין כל העמודים, בין כל המאמינים במשיח. וזה הדבר המרכזי, כפי שכאן במרכז, שמחבר בינינו, וחשוב שיהיה בינינו כדי שנעמוד יחד. אז יפה לראות את ואהבה שוב משהו שלא נראה, כביכול לא נראה, הוא משהו פנימי בלב, אבל בהחלט הוא נראה, כי העמודים עומדים יחד ולא זזים. וככה זה גם צריך להיות בין המאמינים, שהאהבה היא בלב, אבל זה מתבטא בכך שאנחנו מאוחדים ופועלים יחד באותה מטרה. מפסוקים 31, אם נחזור לפרק 26 בספר שמות, אני כבר לא יאריך. 31 עד 37 אנחנו קוראים על הפרוכת. אני אנסה להוציא אותה. על הפרוכת שהיא הייתה מעין מסך שהפריד בין קודש, בין הקודש לקודש הקודשים. כאן ציירו את הקרובים, את המלאכים שהיו צריכים להיות גם על היריעה. אותם הצבעים שהיו על היריעה הראשונה הם גם על הפרוכת וגם על המסך, שפה גם קשה להוציא אותו, המסך בכניסה למשכן. פרט אחד, הפרוכת עמדה על ארבעה עמודים, אתם יכולים לקרוא את זה, ו המסך עמד על חמישה עמודים. אני לא יודע אם יש לזה משמעות, אולי יש לזה משמעות, אני לא ניסיתי להגיע לעומק הזה. ואנחנו כאן, יכול להיות, ואפשר לראות תמונה סמלית במסך, ואחר כך בפרוכת, בכלל במשכן, זה שמי שעומד מחוץ למשכן, אז הוא בכלל לא רואה את הכבוד אלוהים שנמצא כאן בקודש הקודשים. הוא לא רואה את הקרובים, הוא לא רואה את הזהב שהיה כאן, את היריעה שאתה מלמעלה שהייתה יפה, הוא לא רואה כלום מכבוד אלוהים מבחוץ. לא נראה לו משהו מיוחד. זה אדם מסוג אחד. אדם מסוג שני הוא אדם שנכנס, עובר את המסך, וכפי שאמרנו שבוע שעבר, בקודש הקודש יש את שולחן לחם הפנים ואת המנורה. כי אתה נותן את אור, וזה הלחם, 12 כיכרות לחם שהיו שמים שם. וגם היה כאן את מזבח הזהב, שנדבר עליו בדרכים אחרים. אז מי שנכנס, עבר את המסך והגיע לכאן לקודש, הוא כבר טעם, אם אנחנו חושבים על הלחם, שזה משהו שאוכלים, זה היה מותר לכהנים לאכול רק לאחר שבוע, אם אני לא טועה. אבל הלחם מסמל את הלאכול, לטעום את דבר אלוהים, הוא כבר טועם משהו מהנוכחות של אלוהים, הוא מסתכל למעלה, הוא רואה את היריעה עם המלאכים, גם על הפרוכת, הוא רואה שם גם את המלאכים. יש לו את האור של המנורה, העיניים שלו נפתחות לראות משהו, אבל אם הוא רק טועם ורק רואה, אז זה לא מספיק. זה לא מספיק בשבילו. זה לא מספיק בשביל להיכנס לנוכחות של הלב. צריך לעשות צעד קדימה, מעבר לפרוכת, כדי באמת להיות בנוכחות של אלוהים ולהתעשע. וזה המצב השלישי של אחד שטעם, ראה והחליט, כן, אני רוצה להישאר פה ואני רוצה להיכנס לנוכחות של אלוהים. הוא עובר את הפרוכת ונמצא בנוכחות של אלוהים. ואז השאלה עבור כל אחד מאיתנו כאן היום, באיזה מצב אנחנו? האם אנחנו עדיין כאן בחוץ, רק מסתכלים מבחוץ ולא רואים מה יש פה, או שאנחנו במצב שכבר נכנסנו וטעמנו וראינו, אבל עוד לא קיבלנו את ההחלטה, עוד לא אמרנו אני רוצה להיכנס לנוכחות של אלוהים, או שאנחנו כבר במצב שאמרנו כן, טעמתי, ראיתי שזה טוב, אני רוצה להישאר כאן. אני נכנס מעבר לפרוכת, לאיפה שישוע נכנס ראשון לפניי, לקודש הקודשים. נקרא פסוק אחרון באל העברים, פרק 9. אל העברים פרק 9, פסוקים 7 ו-8, עמוד 555, בברית החדשה. אל העברים פרק 9, פסוקים 7 ו-8. אבל אל המשכן הפנימי נכנס הכהן הגדול לבדו פעם אחת בשנה, לא בלי דם אשר הוא מקריב בעד עצמו ובעד שבגות העם. בזאת רוח הקודש מודיעה שהדרך אל הקודש אינה נגלית כל עוד המשכן החיצון עומד על מכונו. בעצם זה אומר לנו שכל עוד שאתה תחת התורה ואתה רוצה להיות תחת התורה, הדרך אל נוכחות אלוהים סגורה בשבילך. כי על פי התורה, רק הכהן הגדול פעם בשנה יכול היה להיכנס לנוכחות אלוהים. אבל אם אתה בא למשיח, ישוע, הדרך פתוחה לפניך ואתה יכול להיכנס אל נוכחות אלוהים לקודש הקודשים. אז ראינו בפרק הזה את היריות, ארבע יריות, את הקרשים של המשכן, את הבריחים, ואת הפרוכת והמסך, וגם את המשמעויות, חלק מהמשמעויות, אני חושב שאפשר למצוא עוד משמעויות לכל הפרטים שיש כאן.